חזרנו אליכם, רדיו קול חי, 93 FM ו-92.8 FM, ועכשיו אורחת מיוחדת באולפן שלנו. 33 שנים הייתה הרבנית רחל הבר, נשואה לרב ישעיהו הבר, זיכרונו לברכה, וראתה אותו עוזר לנזקקים, אחרי פטירתו ואחרי שנדבקה בעצמה בקורונה. היא פה כדי להמשיך את עבודתו ולספר לנו. שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
מה שלומך?
ברוך השם, ברוך השם, העשייה נותנת לי המון המון כוח, ולראות את העם שלנו נותן לי המון כוח.
כן, אז עמותת מתנת חיים מעודדת עזרה לחולים הזקוקים להשתלת כליה על ידי תרומת כליה מאדם חי, והרב הבר בעלך, זכרונו לברכה, זה היה ממש... בתקופה הזאת לפני שנה, כשעוד לא הבנו בדיוק מה קורה עם הקורונה.
נכון. ואני נפטר בלמד בניסן, ביום שני, זה יום השנה הראשון לפטירתו. כן, הוא נפטר בפתע פתאום, אבל השאיר אחריו מורשת ודרך מאוד מאוד צלולה, וצוואה מאוד מאוד ברורה, גם בלי שהוא הספיק לכתוב אותה או לומר אותה, מאוד ברור היה לי מה הוא רוצה. ומכאן ואילך אני ברוך השם ממשיכה.
את יודעת, כאילו השאלה הראשונה, לא כאילו, עומדת כזה על הלשון. איך קמים מאסון אישי כזה גדול? את גם אימא לילדים, נכדים גם יש, נכון?
יש ברוך השם ארבעה נכדים.
ארבעה
כן.
נכדים שיהיו בריאים, ולהקים את עצמך בשנה כל כך לא פשוטה, ובעצם העסק, מפעל חייו רק... הולך וגדל ומתעצם, ואני שומעת אותך פה, הצפי היה לשמוע אישה שבורה ואומללה, שמסיימת עכשיו את שנת האבל הראשונה שלה.
אז מירי, אני חייבת לומר לך, אנחנו קיבלנו מתנה, כלי מאוד 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 חשוב, מאוד מאוד מיוחד ויקר, שקוראים לו אמונה. ואמונה זה סוג של שריר, שאם לא מפתחים אותו הוא מתנוון. אבל אנחנו כל הזמן עכשיו, אני מרגישה בשנה הזו שאני במכון כושר, כל הזמן מפתחת את שרירי האמונה. והאמונה הזו היא פשוט, אני באמת בלי האמונה, אני חושבת לעצמי, איך אדם שורד בלי אמונה? האמונה מהרגע הראשון, מהשנייה הראשונה, כשחשבתי שאני לא אוכל לנשום בלעדיו, לא רק לחיות, לנשום, כפשוטו, כי היינו נשמה אחת, וזה היה ככה כל כך פתאומי והכל. אבל הקדוש ברוך הוא גוזר ומקיים, והאמונה והידיעה שהוא אבא טוב, ושהוא עושה מה שטוב לנו, ושהוא יודע מה הוא עושה, גם אני לא מבינה, אני הקטנה והתינוקת לא מבינה מה עושה אבא, אבל אני יודעת שזה לטובתי. האמונה הזו נותנת לי חוסן וכוח, והאמת היא שכל יום מחדש אני צריכה ככה להזכיר לעצמי, וכמו שאמרתי לך, להיות במכון כושר הזה ולשכלל את השריר הזה. ובאמת אני אומרת, השנה הזו מאוד הצמיחה אותי, קרבה אותי לקדוש ברוך הוא, כי אני אומרת לקדוש ברוך הוא, עכשיו יש לי רק אותך. אם בשנים האלה, כן, בעלי היה בשבילי הכל, הוא היה הרב שלי והפוסק שלי והכל שלי, וכמובן, כמובן, כמובן שהקדוש ברוך הוא היה מעל הכל ולפני הכל, אבל היה לי גם אותו. והיום יש, אני אומרת להשם, יש לי רק אותך. והתלות הזו בבורא עולם נותנת לי כל כך הרבה כוח, אני אומרת לך את זה בכל הכנות, במלוא הכנות, וזה מה שמחזיק אותי ונתן לי את הכוח להתרומם ולהמשיך הלאה בדרך. וזה לא שאין לי רגעים קשים ויש רגעי...
זהו, אז...
וגעגוע, וכמובן.
אז אנחנו רוצים לשמוע על רגע קשה במיוחד שעבר עלייך בשנה האחרונה, כי מאשתו של ועקרת בית, או תמיד עבדת, כן? אבל את מורה, נכון?
אני מורה, ואני ממשיכה ללמד.
אז פתאום הפכת מנכלית, מנהלת של עמותה, של כל כך הרבה אנשים שוחרים לפתחה של העמותה, לבקש חיים. תספרי נכון. על רגע אחד שהיה קשה במיוחד בשנה הזאת.
בעלי ואני היינו הולכים יחד, הוא היה לוקח אותי לכל מקום לבקר את החולים והנתרמים, היינו נוסעים לכל מקום בארץ, מרמב"ם בצפון עד כן, בבתי החולים במרכז, היה מוציא אותי מבית הספר והיינו נוסעים יחד לבקר את החולים והנתרמים. הפעם הראשונה אני זוכרת כש... נסעתי לבד לבקר את ההבטלה הראשונה, שלה 801, שהייתה כשבוע וחצי, שבועיים אחרי פטירתו. נסעתי לבד לבית החולים בילינסון, נסעתי בפסיעות שלו, צלתי במסדרונות, נכנסתי למחלקה לבד. פתאום הרגשתי, אני אמרתי לעצמי, יומה נפל עליי, ומה אני עושה עם הלבד הזה? אבל זה היה שבריר של שנייה. כי אחר כך הבנתי, קודם כל שהוא גם איתי. כי גם אם הוא לא פה פיזית, ברור לי שהוא מלווה את הפעילות, כי אנחנו רואים פה משהו שמימי שאי אפשר לתאר. ואמר לי הרב שמעון גלאי, הוא התקשר אליי בימי השיבה, והוא אמר לי שמה שאדם עושה בעולם הזה במסירות נפש, זה מה שנותנים לו לעשות משם וביתר סט. ואנחנו מרגישים כאן דבר שהוא כנגד כל התחזיות, כלומר בשנה של קורונה, 200 השתלות כליה אלטרואיסטיות שהיו פה בארץ שלנו, בשנה כל כך מאתגרת, זה משהו שאנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, ובעלי עובד שם בדרכו שלו. אז החיבור הזה גם אליו, דרך העשייה שלו ושלי, המשותפת, אז זה נותן לי כוח, אבל הרגעים האלה, הפעמים הראשונות שנכנסתי לבד לביקורים האלה, ולמשרד ולכיסא שלו במשרד, ולכל, את יודעת, כל הפסיעות שהיינו עושים יחד, ופתאום אני פוסעת את זה לבד, אלה היו רגעי בדידות מאוד מאוד קשים, לפעמים אני ממשיכה להרגיש אותם גם עכשיו, אבל זה נעשה יותר קל עם הזמן. כלומר, החלק הזה נעשה יותר קל, כי מתנת חיים הייתה שייכת לי לא פחות מה שלו, כי ילדנו את זה יחד. בעצם ילדנו את הארגון הזה ביחד.
איך זה התחיל בעצם?
בעלי בהיותו מושתל כליה בעצמו לפני 14 שנים, הוא לקה בחיליותיו, היה מטופל בדיאליזה קרוב לשנה, איבד חבר קרוב שישב קורסה לידו במכון הדיאליזה במשגב לדח, אח שקול, נער כבן 19, בחור שאנחנו דאגנו לו להסתלת כליה, פנחס תורג'מן שמו, ושבועיים לפני מועד ההסתלה שלו, זה היה בבית באדר א' תשין סמך ח', פנחס נפטר מדום לב בדרכו לדיאליזה, שהגענו ממש לישורת האחרונה, זה היה שוט ושבר בשבילו, הוא היה מרוסק לרסיסים. איך יכול להיות שאנשים מתים בדיאליזה, אפשר להציל אותם? תמיד הוא היה אומר מעל כל במה, שיום פטירתו של פנחס, זהו יום ההולדת של מתנת חיים. באותו וואו. יום הוא החליט שלא עוד ימותו אנשים בדיאליזה בעזרת השם, שהוא יחלץ את כולם. סיפרו לנו אנשים במחלקה, מתאמת ההשתלות, זוכרת אותו עוד במחלקה, עם הפיג'אמה, כשהוא השתל, הוא הסתובב במחלקה, באי שקט נוראי, והוא אמר, אני רוצה לחלץ את כולם ממכוני הדיאליזה, אני רוצה להקים משהו ולסייע לאנשים. והרבה אנשים אומרים, עושים מסיבת הודעה עם כמה בורקסים ורוג הלך, ונשמעת, והולכים הלאה לחיי היומיום שלהם. אבל בעלי היה אדם נחוש, והוא החליט שהוא ממנף את זה לעשייה ממשית, בעזרת השם.
כן. מה עוד את, מה החזון שלך לגבי מתנת חיים?
החזון שלי זה החזון שלך גם ושל כל עם ישראל ואנחנו רוצים בעזרת השם לחסל את רשימת ההשתלה הממתינים להשתלה בישראל, רוצים בעזרת השם שתהיה רשימה הפוכה, שתהיה רשימה של ממתינים לתרום ולא של ממתינים לקבל, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יביא מזור לכל חולי ישראל ושלא יצטרכו אותנו, ואם צריכים אותנו אנחנו פה בעזרת השם.
ספרי לי קצת, קודם כל חזון מדהים, אני מצטרפת אליו בלב הלב, האמת היא שעשיתי ברורים אם אני יכולה לתרום גם, אבל בעלי התנגד נחרצות, את בטח שומעת מקרים וסיפורים כאלה.
כן, ובזיקה הזאת אני אומר מירי לך ולכל המאזינות, שתמיד גם את משנתו של בעלי, הוא היה אומר, לא כל אחד יכול לתרום כליה, לא כל אחד צריך לתרום כליה, ולא כל אחד רשאי לתרום כליה, אבל כל אחד יכול להיות בבחינת כליה, המילה כליה זה כלי להשם.
וואו.
כל אחד יכול להיות מבחינת כלי להשם ולתרום משהו אחר, אוזן קשבת, חיוך, פרגון, מילה טובה, יד, להושיט יד לעזרה, תשומת לב, יש מספיק מה לתרום.
הרצון להתחבר ולחבר ולרפא את עם ישראל, באמת ריפוי אמיתי.
בפרט בימי הספירה, בימי ספירת העומר, לחזק ולבצר את ענייני בן אדם לחברו, תשומת לב, לשים לב איפה צריכים אותנו ולהיות שם בשבילם.
כן. תסבירי לי איך את ממשיכה לעבוד בעבודתך כמורה, שאת יודעת, עבודה שנחשבת קטנה לעומת העשייה החברתית הענקית שלך.
נכון, אבל
מפתיע, נכון?
ההוראה זה המקום הכי טבעי שלי. אני למעשה, אני מורה כבר 34 שנים. זה המקום הכי טבעי שלי והבית שלי. איבדתי כל כך הרבה, לא רציתי לאבד גם את המקום הזה. זו הייתה התלבטות באמת, אז כשהתלבטתי מה אני עושה עוד, אבל, זה טבעי, זה משתלב להם. הם מאוד חיים את מתנת חיים. כל הבית פה חווה את זה.
כן, בטח. גם הנכדים יודעים בין כמה הנכד הוא הנכדה...
הנכד הבחור שלנו הוא בין 6, והנכדה הקטנה לודה כבר אחרי פטירתו, ונקראת על שמו, נכדה ראשונה אחרי 3 בנים, קוראים לה איילה נחמה, ואיילה זה ראשי תיבות של אברהם, ישעיהו, לוי, הבר. אז היא אפילו נקראת על שמו, והנכד שלי הבחור היה בכותל המערבי בפסח, והוא מתקשר אליי מהדרך, אומר לי, סבתא, ביקשתי בכותל שמשיח יבוא ושסבא יחזור וכולם יחזרו. אז כולנו יושבים בחלון ומצפים באמת למשיח, לא רק בשביל עצמנו, בשביל כלל ישראל, העולם זקוק לישועה, לגאולה, אנחנו
כן,
במצב...
חד כן, חד משמעית. אז אני רוצה קצת ככה קווים לדמותו של בעלך, כי אנחנו רואים את דמותו העסקית, הניהולית, האנרגיה, אבל יום השנה לפטירתו, ראוי שתספרי קצת עליו, על האישיות, על ה...
פרק בתהילים, אשרי משכיל אל דל. כשהייתי אומרת את זה בעשרה ימים שהיה מורדם ומונשם, הייתי מאוד רגועה, כי כהמשך הפסוק, ביום רעה, כן, אם אלתהו השם, לא היה, אני חושבת, בדור שלנו, בחינה כל כך גבוהה של להיות משכיל אל דל. כלומר, הוא היה רגיש לזולת ברמות בלתי נתפסות, ביצירתיות כל כך מושלמת, איך להיות, לעשות את זה עם שכל. מה זה נקרא להיות משכיל אל דל? לתת לזולת את מה שאני יכול לתת לו, אבל עם שכל וטקט, ושהוא לא ירגיש שהוא נזקק. זה שהקדוש ברוך הוא זימנו להקים את מתנת חיים, זה בזכות כל מתנות החיים שנתן כל חייו. כלומר, כולם מכירים אותו מהרב אבא של הקליות.
נכון.
אבל הוא היה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך במתנות חיים, הוא העניק משחר ילדותו. קיבלתי 250 מיילים לאחר פטירתו, עמודים של מיילים. אחד הדברים שאולי באמת אני אספר פה, זה קיבלנו מייל מסטודנטית לרפואה, שהייתה, היא כתבה לי שם, ואת הסיפור הזה אני זוכרת כי הייתי נוכחת, שלפני 10 שנים כשבעלי היה מאושפז בגלל בעיות דרכייה קלות מאוד שהיו לו, היה מאושפז 10 ימים בהדסה. היא מספרת שהיא נאלצה פעם ראשונה, היא הגיעה כסטודנטית רפואה להוציא דם לחולה. אז היא חיפשה ככה בדפים שלה בן אדם קל, היא חשבה שהיא תיקח גבר, שאולי הוורידים שלו יותר קלים, צעיר, בן 42, נכנסה לחדר שלו, ואז היא רואה שכתוב שהוא מושתל כליה, ושהוא גם רב, אז היא חשבה שזה פחות מתאים, והיא יצאה מהחדר. הוא פונה אליה ואומר לה, אני רואה שנכנסת כאן, אני יכול לעזור לך במשהו? משפט דרך אגב נפוץ, אני יכול לעזור? אז אני אומר לך את האמת, אני רציתי להוציא לי לך אדם, אבל זו פעם ראשונה בחיי שאני מוציאה אדם, ואולי אולי לא אתה, כי נראה לי שיש לך ורידים סמויים, כי מטופל דיאליזה, הורידים שלו מסתתרים. בעקבות כך. אז הוא אמר לה, לא, תראי, אני מגיעה משדה החינוך, את לומדת מלאכה חשובה, את לומדת להיות רופאה, עד רבה, יש לי ורידים קשים, קשים מאוד, בואי, תוציאי עליי, אני זוכרת, היא דקרה אותו בעשרות מקומות, יד ימין, יד שמאל, יד שמאל, יד ימין, כל הידיים היו כחולות, סגולות ושחורות. אני זוכרת שאני עצמי ככה כאב לי, ואמרתי לעצמי שתחפש לפציינט אחר, למה עליו, למה אתה נותן את עצמך? במשך 10 ימים היא באה אליו יום יום, הוציאה לו דם מהוורידים מהזה, וכתבה לי במייל, למדתי, הפכתי להיות פרופסור להוצאת דם, אבל למדתי לקח, מסר הרבה יותר חשוב, מה זה נקרא להיות בן אדם. כי במהלך כל הדברים ישבנו שם יחד, ושוחחנו אותה גם שיחות נפש, והיא התרוממה, ו10 שנים אחרי, אני כבר שכחתי, זה כבר נשלח לי בתהום הנשייה הסיפור הזה, והיא התארחה, היא שמעה על פטירתו וכתבה לי. אז אני אומרת, זה היה הוא, בכל מקום שצריך אותי, כאן אני בשביל, גם אם זה החשבוני, הוא מחק את עצמו לחלוטין, לחלוטין, בשביל הזולת. כי הם בעתה לרעך כמוך, ממש, ממש.
בכל נימי גופו ונפשו.
לגמרי, לגמרי.
וגם אחרי פטירתו, ועכשיו ככה, אם תוכלי לספר לנו, מה באמת הפרופיל של האנשים שיכולים להיות תורמי כליה? בכל אופן זה מסקרן ורוצים לדעת, כי כולנו יהודים וכולנו רוצים לעזור אפילו אם זה בגופנו.
נכון, אז הוא היה תמיד כשהיה מגיע לתורם, אגב, כשהיה לו חציית לתורם, היה אומר לו שהוא חש שהוא נוגע בספר תורה, כמו בספר תורה, כמו בלולף, כמו באתרוג, בחפץ של קדושה. הוא היה אומר לתורם, אני יודע שזה לא החסד הראשון שאתה עושה בחייך. הפרופיל של רמי הקהילה זה פשוט אדם שהוא לא אנוכי, שהוא רואה את הזולת ומוכן לתת מעצמו. ושוב, כמו שאמרתי, גם מי שלא תורם כליה, הוא יכול להיות אדם כן כזה, אבל אלה אנשים שבאמת באמת יש להם ראייה מאוד מאוד רחבה, ויודעים שזאת הקרבה, וכן תקופה קצרה של החלמה, שהיא בכל זאת כרבים זה ניתוח, ואף ניתוח הוא לא חף מסיכונים, ובכל זאת הם מוכנים להיות שם בשביל להציל אחרים. הוא הנגיש את המידע, מעולם, מעולם, מעולם הוא לא שכנע, זו נתינה מדי גבוהה, מה שנקרא חסד אקסטרים, באמת זה משהו עצום, הוא אף פעם בחיים לא שכנע, הפוך, היו אנשים לפעמים מתחננים, וכשהוא זיהה איזושהי מצוקה שבן או בת הזוג, באמת, שיש התנגדותו של הורים, או איזשהו דבר אחר, הוא היה הודף אותם כמו גרים, ממש, לא מוכן בשום אופן לקבל תרומה שהיא לא מלכתחילה ומרצון מושלם שבן אדם, אבל לא פעם הם שכנעו אותו שיקבל אותם, אבל הוא כן הנגיש את המידע. מי שכן רצה לזכות בכך, הוא חקר, הוא היה אדם מאוד יסודי, חקר את זה מבחינה הלכתית, מבחינה רפואית, מבחינה אתית. זה נושא מאוד מאוד רגיש. כן. וזרקו עליו מירי המון בליסטרות במהלך השנים כידוע, הרבה בליסטרות, הרבה אבנים, והוא היה אוסף את האבנים האלה ואומר, מהם אני אקים את מתנת חיים.
כן, אני מכירה באופן אישי כמה וכמה תורמי כליה, יש לנו שכנים בכפר חב"ד, ובאמת זה נראה לי תמיד, זה החסד הכי גדול שאין לתאר, כי בן אדם ממש מקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בגופו, ומציל חיים כפשוטו.
לגמרי, לגמרי. פעם אמר איזשהו מראיין, שראיין את בעלי ואחד מתורמי הקהילה, הוא אמר לו, תורם אלה לאח שלי, הייתי תורם, אבל לאדם זר הוא שואל את התורם הנחמד, והתורם אמר לו, אדוני, גם אני לא תרמתי לאדם זר, גם אני תרמתי לאח שלי. שאלה, איך אתה מגדיר אח? יש את האח הביולוגי, שנולדנו לאותה אמא, ויש את האח, ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש. כולנו אחים.
כן. רחל היקרה, ככה מה תרצי להגיד לסיום או לסיכום? אני ככה מרגישה שאני מתרוממת מרגע לרגע מהעוצמות והכוחות הבלתי רגילים. אני מבינה שאת עתידה לקבל פרס בתקופה הזאת.
לא, אני אמרתי כרגע את הפרס השנה, אני אומרת פרס ישראל, כל אחד מעם ישראל, מהתורמים שלנו, אני אומרת, הם מגיע להם כרגע את פרס ישראל, הציבו לי כל מיני דברים, אבל כרגע, את יודעת, הפרס הגדול שלי זה לראות את המפעל ממשיך ונושם וחי, והמסר הוא באמת מסר שאני, כמו שעברתי, כמו שאמרתי מקודם, ברוח הימים המיוחדים, ימי ספירת העומר, שחובה עלינו להתחזק בנושא של בן אדם לחברו, ושלילו נשמתו, כל אחד, לשים לב, אנחנו רואה יצירתיים, אני תורת, יש להם יצירתיות בכל מיני דברים, מקטן עד גדול, מקודם שמעתי שריאנתם אישה מקסימה על נושא המזון, כל כך הרבה שכלולים, פטיפורים, אנחנו משכללים כל מיני דברים, בואו נהיה יצירתיים בחסד, לצאת מהקופסה, באמת באמת לחשוב איך אפשר לשמח את הזולת, בדברים אפילו שלא חשבנו עליהם, להיות שם בשבילו, להרים טלפון, לשמח, לתת לשני את הלב ואת כן, את האוזן הקשבת ומה שאנחנו יכולים, ופשוט לעשות נחת רוח לבורא עולם ולשמח אותו. אין דבר שאתה משמח אבא מאשר כשאנחנו מאוחדים בינינו, אז זה אבא שלנו שבשמיים, שהוא יראה אותנו נותנים זה לזה מה שלא יהיה, אם זה כליה ואם זה דברים אחרים, אז זה משמח אותו, ואנחנו עושים לו נחת רוח, שנזכה לעשות נחת רוח תמיד.
אמן, שתזכו ככה להרחיב את המשפחה בשמחות, בדברים טובים, להרחיב את משפחת עמותת מתנת חיים, גם אותה, להרחיב אותה, אמן. שאנשים באמת יקבלו אמן. את המתנה הזאת שנקראת חיים, וממך אני לומדת מה זה חיים, מה זה באמת לחיות את החיים, בהוקרה, בהודיה, תודה רבה.
תודה רבה, תודה לך מירי.
תודה, תבורכי, בשורות טובות.